שלום. קשה מאוד פה להפסיק, אז אולי כבודו של הרב דוחק בנו קצת. לדבר בג' אלול זה דבר תמיד מאוד קשה, לא רק לעסוק בסוגיה פרטית מתוך דברי הרב, אלא יש לנו אולי רצון בג' אלול קצת להשתייך אל איזו מדרגה יותר גבוהה, יותר כללית מתוך דברי הרב. ככל שעולים למדרגה יותר כללית, כך גם הדברים יותר קשים לדבר על אישיותו של הרב, מדרגותיו של הרב, לתפוס מזה איזה משהו. הרב צבי יהודה היה משבח את השניים מיוחדים שהיו מדברים על הרב, גם את דברי הרב חרל"פ וגם את רב שמעון סטרליץ', ומי שקורא את שניהם אז שם לב שיש חוט חורז בתוך בדברים של שניהם, ושניהם כל הזמן מדברים על אישיותו של הרב מצד מדרגת המקדש הפנימי של הרב, כמו שקרא לזה הרב חרל"פ, או יותר מדויק, הרב חרל"פ קרא לזה מן המקדש לא יצא. המדרגה הזאת של האישיות המיוחדת, של הנשמה המיוחדת של הרב, שמן המקדש לא יצא. המקדש עם הרוממות שלו, עם הגדלות שלו, וכל האידיאליות של הרב שאנחנו פוגשים אותה וקוראים אותה וזוכים למשום אותה וללמוד אותה, שזה היה מדרגת החיים של הרב, שזה היה מדרגת החיים שלו, שזה היה מדרגת ההליכות שלו, מעשה, מחשבותיו, תפילותיו. אמר לנו פעם הרב, רב אחד זקן בגבעת שאול, כשהוא היה ילד, אז הוא הלך לסעודה שלישית אצל הרב, ישבו שם זקני ירושלים, אז הוא שמע שם אחד מאנשי ירושלים העתיקה, שהוא שואל את הרב חרל"פ, מה מצאת ברבי הזה? מה מצאת? זה ביידיש, אני לא יכול לחזור. אמר לו, מה מצאת ברבי הזה? אז הרב חרל"פ אמר לו, תדע לך, אני כבר 30 שנה יחד איתו, ומעולם לא ראיתי אותו שנייה אחת בקטנות המוחין. לא ראיתי אותו שנייה אחת בקטנות המוחין. וזה לא רק עניין כמובן טכני, אלא זה עניין כזה שהאישיות והנפש והכוחות והמידות כולם שקועים בתוך הגדלות ובתוך הרוממות ובתוך השלמות ובתוך כל הציורים האידיאליים שהרב, שאנחנו פוגשים אותם, שהרב קצת משתף אותנו בתוך נטפים קטנים מתוך הגדלות הזאת, ושם הרב היה חי, ושם הרב היה חי, ושם הרב נשם, ושם הרב התפלל וכו'. הרב של כפר חסידים עשה מכוער לרב צבי יהודה שהוציא עולת ראיה, שהרב צבי יהודה כתב לסידור עולת ראיה, הוא כתב עולת ראיה עם פירוש הראיה קוק. אז אמר הרב צבי יהודה, מה כתבת עם פירוש? זה לא פירוש, ככה הרב היה מתפלל. זה היה התפילה של הרב. ככה הרב היה מתפלל. אז אני רוצה לקחת אולי נקודה אחת מאוד כללית ששייכת אלינו לזמן אלול, ומעט להרחיב בה בתוך דבריה, ו... קורה באיגרת שנתפסה בהתחלת אורות התשובה, בפתיחה של אורות התשובה, שהרב אומר, זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. אז אולי תכף נעסוק בזה שהרב נדחף, הרב לא אומר אני רוצה, אלא רוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה, וכל רעיונותיי מרוכזים הם בה. אז כשהרב אומר וכל רעיונותיי מרוכזים הם בה, אז אני רוצה לנסות לבאר את הדבר הזה שזה לא רק מליצה. הרב אומר, כל רעיונותיי מרוכזים הם בה. התשובה תופסת את החלק היותר גדול בתורה, בחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. היא מצוות השם, שהיא מצד אחד קלה שבקלות, וכולי, קצת קשה שבקשות, זה רגע לא רוצה עכשיו להאריך בדבר הזה. הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. הרב אומר, יש לי נטייה כזאת, כל הזמן אני עוסק רק בתשובה. זה הנושא שמעסיק את הרב כל הזמן. רק על מדרגת התשובה. אבל התשובה הזאת של הרב, כמו שמתבארת בהרחבה בכל ספר אורות התשובה, ואני רוצה לנסות לגעת בתשובה הזאת שהרב עסוק בה, ושהוא כל הזמן מדבר אודותיה, דרך דברים שהרב מסביר פה באורות, בזרונים, דרך נשמת הלאומיות וגופה, ודרך זה קצת להיכנס אל התשובה, ואני רוצה אחר כך אנסה להסביר למה דווקא מפה. בנשמת הלאומיות וגופה, הרב עסוק לבאר מושג פנימי, הנקרא המסך, פרסה. עשית המסך לפתח האוהל, פרסה. יש מסכים, אומר הרב. מה זה המסך, אומר הרב? המסך, הרב אומר, זה ההבחנה בין המציאות האידיאלית לבין המציאות הממשית. המציאות האידיאלית היא מציאות שלמה, מלאת חזון, מלאת גודל, מלאת רוממות. אבל המציאות המעשית, יש בה קטנות, יש בה את התסבוכיות שלה, יש בה את הקצר שלה, יש בה את כל סדרי הקטנות שלה, יש בה את כל המציאות המעשית המסובכת והמורכבת שאנחנו קוראים, עם כל המכירים, עם כל האיטיות של המציאות, עם כל תסבוכי המציאות. אבל יש גם מציאות אידיאלית. יש גם מציאות מרוממה, נשמתית, רוחנית, שלמה, עליונה. ויש, אומרים לנו חכמנו, יש מסך בין שני העולמות. יש פרסה. יש מסך מבדיל בין המציאות האידיאלית לבין המציאות הממשית. והרב פה אמר, מרחיב להסביר מה, למה יש צורך במסך ולמה הוא חשוב, לא נוגעים בכל הצדדים, אבל יש מציאות. או דברי הרב באורות וגם באורות התשובה, יש תמיד פער גדול בין מדרגת החזון לבין מדרגת המציאות. המציאות, האדם בעצמו צריך להיות שייך אל חזון גדול שנמצא מעל המסך, אל תיקון שלם, אל מציאות אידיאלית, שלמה, רוממה, בלי כל המוגבלויות שלה, להיות שייך אל התשובה, אל אלמא דחיירו, להיות שייך למציאות כזאת שהיא מעל המסך, למרות שהוא חי בהרבה מובנים גם מתחת למסך. ושם יש לו את הגבול, ושם יש לו את כל צסבוכי העולם, ואת כל צמצומי העולם, ועם כל סיבוכי העולם. וצריך להיות אדם מונח עם שתי רגליים. רגל מעל המסך, ורגל מתחת למסך. אבל המילה שצריך היא לא כל כך מדויקת, כמו שאמרתי, זה גם צריך, אבל אדם גם מונח עם שתי רגליים. נשמתו נמצאת מעל המסך. ובתוך גופו הוא נמצא מתחת למסך. נשמתו נמצאת בעולם כזה של שאיפה אל גודל, אל חירות עליונה, אל מציאות מאוד פנימית, רוחנית, שלמה. ובתוך סדרי הנשמה מופיע בגוף, בתוך הנפש ובתוך הרוח, הוא נמצא גם בסדר כזה של עולם כזה שהוא צומצם, ויש בו גם דברים יותר מורכבים ויותר איטיים ויותר שמשמשים בהם טוב ורב ערבוביה, וזאת מציאותנו, וזאת מציאותנו. והרב מתאר פה בתוך המאמר הזה איך כל המציאות צריכה להתעלות מתחת למסך, למעל המסך. כל המציאות שייכת אל סדר כזה של תשובה, של התעלות אל הגדלות, אל השלמות, אל הרוממות. זה מהלך שהרב קרא פה, רוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. זה לא רק כמובן פעולה שלנו, הדגיש מאוד רב שמעון סטרליץ' במאמרו בסוף אורות התשובה. זה לא רק פעולה שלנו, זה פעולה קודם כל שמתחילה מתוך המציאות. המציאות היא כזאת, ריבונו של עולם טבע בעולם את סדרי המציאות באופן הזה, שהמציאות היא הולכת ומתקדמת, והמסך הולך ונהיה דק ודק יותר, והמציאות האלוקית הולכת ומהירה, ככל שהגאולה מתקרבת, המציאות האלוקית הולכת ומהירה בתוך כל המציאות העולמית, קודם כל זה סדר אלוקי. ואנחנו מתוך זה מצטרפים אל הסדר הזה. בתשובה הילאה, מה שהרב קרא. תשובה הילאה, הכוונה תשובה כזאת, שהיא באמת שייכת למציאות כזאת, שהיא מעל המסך. תשובה כזאת שהיא שייכת למציאות כזאת שהיא לא עסוקה עכשיו בחסרונות, אלא מה שהרב קורא לפעמים תשובה פתאומית, היא בבת אחת עולה אל מקורה, עולה אל הסדר השלם של המציאות הזאת, האידיאלית, העליונה, הרוחנית, הנשמתית. ואנחנו הולכים ומצטרפים אליה. אבל יש לנו שתי רגליים, ובזה אני רוצה, הנקודה, אני רוצה קצת להתמקד בה. והמיוחד ברב הצהל, שהוא צהל, הדריך אותנו בשתי המדרגות האלה. כלומר, אורות התשובה הוא מלא 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 שאיפות, מרוממות, אידיאליות, גדולות, מלא, כשאתה קורא את אורות התשובה, הכל, לפעמים אתה יכול לרשום לך אוויר פסגות, הכל שלם, הכל אידיאלי, הכל גדול, הכל עליון. והרב הצהל גם מדריך אותנו בכל אורות התשובה הפרטיות ומעשיות, איך גם מתנהלים מתחת למסך. איך יש גם מציאות כזאת שיש בה גם טוב, וגם רע, וגם איטיות, וגם כבדות, וגם רצון לתקן, וגם אסור להיות, אומר הרב הקשן, ולהיות בעל הרגלים, ולהיות כזה, ולהיות כזה. והרב הצהל כל הזמן עסוק בשתי המציאויות האלה כאחד. זכרתי פעם ש... אתה אמר לי שפעם הוא ראה, רב שמואל קוק, אך שהאח הצעיר של הרב, היה אוסף את הקרוזים שכתבו על הרב, לטוב ולמוטב. קרוזים של הרב, קרוזים שכתבו על הרב. אז אחד מהקרוזים שכתבו נגד הרב, כתבו על הרב, אי אפשר לסמוך על הרב קוק. זה כל מיני גורמים בירושלים. למה אפשר לסמוך עליו? כי הרב הזה הוא הפכפך. הוא הפכפך, תראה, פעם הוא כותב ככה, פעם הוא כותב ככה, פעם זה ככה, פעם זה ככה. כל פעם הוא זה כותב דברים אחרים. פעם הוא זה, פעם הוא זה, פעם הוא בעד הזה, בעד מה שקורה בישראל, פעם הוא נגד משהו, פעם הוא עושה להם מחוי על חילול שבת הזה. פעם הוא כל כך משבח אותה, שזה זה, והצעירים, שזה צעירי ישראל, ככה, פעם שנייה נותן להם. הכל הפכפכים, אז הוא אומר, אפשר לסמוך עליו, תראה, זה פעם ככה, זה פעם ככה. והדברים של הרב הם באמת מלווים אותנו מעל המסך ומתחת למסך. מתוך השתייכות אל השלמות אידיאלית מאוד גדולה ותביעה גדולה מתוך המציאות לעלות אל סדר כזה של שלמות מאוד גדולה שנמצאת מעל המסך, וגם מלווים אותנו מתחת למסך בתוך כל התסבכות הקטנות שלנו ובתוך כל חיי האדם ובתוך כל סדר התשובה וגם כל סדר האיסורים וגם כל סדר התיקונים וגם כל מה שצריך לתקן, שהרב מאוד מאוד תובע מתוך כל המציאות גם את התיקונים שלה ואת כל סדרי המציאות שלה וכל הצדדים המעשיים שאסור לוותר על שום פרט קטן. והרב כל הרב במיוחד פרק י' הרב צודה סף הרבה, אבל גם זה מפוזר הרבה בראות התשובה, איך כל הפרטים כולם צריכים להתקן ללא שום דבר. וכל פרט קטן שחוצץ, אומר הרב, אוקיי? זה כמו נקודה שחוסמת את העין, שהיא מסתירה אופקים שלמים. וכל מה שמתחת למסך לא מתוקן, אפילו בדבר קטן, אתה מאבד עולמות שלמים שאתה צריך להיות שייך אליהם. והמציאות הזאת של מעל המסך ומתחת למסך, באחדות אחת מופלאה. וזה אני חושב המציאות הגדולה. באחדות אחת מופלאה שיכולת לחיות, וזה אני חושב חלק גדול מתוך הבניין המעשי שלנו בתוך בית המדרש. עם יכולת לחיות עם השאיפות הגדולות המרוממות מעל המסך, ועם יכולת לחיות גם מתחת למסך, בין אם זה בפרטי הלכות שבת, בין אם זה, אני יודע, בכל אחד בביתו, בין אם זה בתוך כל סדרי החיים שלנו שדורשים איתנו הרבה פעמים להיות גם שייכים אל הרבה עניינים מתחת למסך, והיכולת לחבר את המציאות הזאת בתוך סדרי חיינו. לא הניח דבר גדול ודבר קטן. וזה, אני חושב, אחד מהדברים המאוד מופלאים מתוך דברי הרב זצ"ל, שלכן אני חושב גם יצרו את משנתו המיוחדת. כלומר, כוונתי לומר, היו הרבה אנשים שגם עסקו בניסטר גם לפני הרב זצ"ל. היו הרבה אנשים שגם עסקו בניסטר, כמובן גם היו הרבה אנשים שעסקו בדיגלה. אבל לקחת את כל העולמות הנסתרים הפנימיים ולהראות ולהדריך מתוכם גם כן את הצדדים שנמצאים מתחת למסך, זה הצדדים המיוחדים של הרב זצ"ל. ויש לזה כמובן סכנה, כי ברגע שירדת מתחת למסך אתה עלול ליפול לקטנות המוחין. אבל 30 שנה אמר הרב חרלט, לא ראיתי את הרב זצ"ל שהוא נופל לקטנות המוחין, כי הוא ירד מתחת למסך, אבל כל הזמן עם השאיפה הזאת לעלות למעלה. ואני חושב שזה מה שהרב אומר פה בהקדמה של אורות התשובה, שהוא מדבר תמיד רק אודות התשובה. כל מה שהרב זצ"ל עושה זה רק אורות התשובה. כל מה שהוא מדבר, כל מה שהוא חושב, כל מה שהוא פועל, זה איך מחזירים את כל המציאות המצומצמת, המסובכת, המורכבת, הקטנה, הגשמית, החומרית, איך מחזירים אותה למציאות הזאת שהיא מעל המסך. כל פעולותיו, בין בלימוד, בין בתיקון המידות, בין בתפילה, כל זה שייך למדרגה הזאת, איך שהוא נמצא מעל המציאות של מעל המסך. אבל כמובן, עוד נקודה אחת, שדברי הרב הם לא שייכים רק אל המציאות של אדם הפרטי. דברי הרב כמובן שייכים גם למציאות הציבורית, הלאומית, שזה מה שאחר כך הרב עסק פה באורות, יותר מאשר באורות התשובה, למרות שזה גם נמצא הרבה באורות התשובה. כשהמציאות הלאומית נולדת לנו, אז היא נולדת מתחת למסך. היא נולדת במציאות גשמית, חומרית, של עובדי אדמה, אנשים עובדים, מעשים וכו', עם כל התסבוכות שיש בתוך כל סדרי החיים המעשיים. והרב יצל בכל מפעלותיו עסוק לרומם את כל סדרי החיים המעשיים, כל הזמן לרומם את כל מה שקורה במדינתו מדינת ישראל, לרומם את הכל למעלה. לרומם את הכל בסדר של תשובה, שמדינת ישראל תופיע את מה שהיא באמת, מה שנמצא מעל המסך, להיות יסוד כיסא השם בעולם. וכל דברי הרב מכוונים לשם. ולכן הרב מוסר נפשו בצורה פילית, מהתקנות האקוליפטוסים של אגרות, שהוא מבזבז את הזמן על הזה, עד כל הדברים הכי גדולים וכל שמונה קבצים וכל המחשבות הכי עליונות שהרב עסוק בהם, וזה הולך אצלו ביחד. וגם זה גם סיפרתי, אני חושב שהיה מכון לעיר בירושלים, זה רחוב קוסובסקי. הרב קוסובסקי הוא גם היה מאנשי היישוב הישן בירושלים, והוא גם בעל הסעודה שלישית של הרב, והוא גם נדבק ברב זצ"ל וכו'. כשהרב זצ"ל פתח את הרבנות הראשית בתרפ"א, אז הרב צודה סיפר שמאז אותו זמן הרב קוסובסקי החרים את הרב. למה הוא החרים את הרב? הרב צודה אומר, זה היה חרם מיוחד, זה לא היה חרם ירושלמי כזה רגיל, זה היה חרם אידיאלי. למה הולכים את הרב? כי הוא אמר, הרב קוק, מי יכול לכתוב, מי יכול ללמד כל הדברים שאתה עושה? מה אתה לא מתעסק עם הרבנות הראשית, עם הזה, שיהיה מינוי דיינים, שיהיה ככה, שיהיה תקנות, שיהיה זה. זה תשאיר לאחרים, אתה תעשה את כל העבודה הרוחנית שאף אחד לא יכול לעשות במקומך. טוב, הרב הצל אמר, אם אני לא אעשה גם את העבודה המעשית, גם זה לא יקרה בדבר הזה. והרב הצל מסר נפשו לבנות מתחת למסך ממלכתיות מתוקנת. לבדוק מתחת המסך סדר כזה, שכל המציאות המעשית תהיה עסוקה בסדר כזה של תיקון ותשובה, כי המציאות המעשית הייתה מאוד רחוקה. אני חושב שאנחנו בזמננו, עם כל הבעיות שלנו, המציאות אז הייתה רחוקה עוד הרבה יותר ממה שהיא רחוקה בימינו, וזה בזכות המפעל הגדול של הרב הצל, שעוסק בסדר הזה של גם של התיקון הציבורי, של כל מה שקורה מתחת, של כל מה שקורה מתחת למסך. לפני שאני רוצה לחזור עוד הערה אחת ואורות התשובה, אז אני לא יכול להימנע מלהזכיר שהיום זה גם יום הזיכרון של הרב צוגרמן, זכר צדיק לברכה. אני לא יודע כמה זכו פה להכיר אותו, חלק כן, מן הסתם הרבה לא, שגם היה שיעות מופלאה כזאת, ו גם על זה קשה לככה מה מזכירים ומה מדברים, אבל מי שיקרא קצת בג' אלול, אז יראה שכשהרב צביודה מדבר על הרב הצל, אז הוא מתחיל למנות את הרבה דברים של הרב, אבל הוא אומר, אבל יסוד הכל הייתה דבקות בקדוש ברוך הוא ובתורתו. מתוך זה אהבת ישראל, מתוך זה אהבת ארץ ישראל, מתוך זה, ואז כאילו, המתוך של הרב צביודה, אז יש שם הכל כזה עמוד, ומתוך זה כך וככה, ומתוך זה כך וכך. הרב צביודה לא סתם סידר את זה ככה, כי הרב הצל היה שתול, זה מציאות כזאת של עולמות עליונים, ובאמת מתוך זה כל הסדר הזה של כל מה שמתנהל למעלה וצמח. אז המיתוך של הרב צביודה זה לא מקרי, זה באמת, הוא הרב צביודה שם את המיתוך הזה כי זה שייך מאוד לנקודה מהותית. אני רק מדגיש נקודה אחת שהיא שתיים, אני חושב שהיא שייכת לדבר הזה. הרב צוקרמן היה יהודי שמאוד זמנו היה בידו, כזה כמו שעון, ו מאוד הקפיד על זמנו, והוא היה בבוקר יושב ולומד תמיד לעצמו, ולא היה, אי אפשר היה לדבר איתו כל כך בבקרים, כי זה היה הזמן שהוא היה שפוד לתלמודו עד מנחה, ואחרי זה מתוך השקיעות הזאת והקדוש ברוך הוא בתורתו, מתוך זה יהודי מעביר כמעט 40 שיעורים בשבוע בכל קצוות הארץ של תורת הרב, של דברי הרב, לפעול בתוך דברי הרב, בצורה כזאת של לתאר, אין מרחקים, אין זמן, אין מקום, כי הוא לא היה, המציאות החומרית לא כל כך הייתה משפיעה עליו, אז איפה שהיה צריך לנסוע נוסע, ואיפה שהיה צריך להגיע, מגיע, וזכור אני בשיעור א' ב', אז זה לקח לי קצת זמן, עד שהבנתי שבעצם במרכז הרב, ימי שישי, הוא היה מגיע, נותן שני שיעורים, ואחרי זה הולך לתאר את כהנים, נותן שני שיעורים, אבל בעצם זה היה אחרי שיום חמישי הוא היה הולך לאילת, ואני נמצא איתם שם כל הלילה, עד הבוקר, עד ותיקין, ולא היה ישן, לי ישנה בלילה, ובטיסה כנראה היה ישן קצת, אחרי זה מהטיסה היה חוזר מנתב"ג, ואחרי גיל היה, תמיד היה כזה, מבט מלא, מידה מלאה כוחות, מלאה גבורה, ושני שיעורים, ובתוך היה מלמד בישיבה, ואחר כך בעטרת כהנים, ואחר כך כמובן עד שבת, כל מי שהיה רוצה לדבר איתו, היה לו איזה פנקס קטן כזה, אז היה אפשר לדבר איתו ביום שישי, מ-12:30, 1, עד כניסת שבת, זה אפשר לדבר איתו, ככה, ועוזו בגבורה, כל כך מופלאה, מתוך זה, השתילה הזאת, מתוך, מעל המסך, אז מתוך זה גם, הברכה הגדולה שהביא אל כל הסדר הזה שמתחת למסך, בכל תורתו, ובכל מפעלה, ובכל הפצת התורה שלו, ובכל לא יודע, אני לא אוהב את הסימונים וזה, אבל באמת רגים אל הלול שנה שעברה כך מאיתנו. כן, אבל אני הזכרתי את זה כי אני חושב זה לא במקרה, זה שייך מאוד אל הסדר הזה שהיה יצוק מפלדה. כלומר, היה נמצא מעל המסך, לא יכולת לתפוס אותו רגע אחד בקטנות. היה לי איתו הרבה הרבה מפגשים במהלך השנים, בכל מיני סיטואציות שונות ומגוונות, זה לא משנה איפה, זה היה בימי כיפור, בצפון, היינו עושים יחד לקיבוץ גונן, ובכל מיני, רגע אחד לא יכולת לתפוס אותו, שום דבר, שום שום קטנות ושום פירור של דברים, של דברי חול, לא נכנס לתוך החיה, והכל היה בסדר כזה של גדלות מאוד 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 מופלאה, שהלכה איתו בכל צהל ושעל, בין מעל המסך ובין מתחת למסך. אני רוצה אולי מתוך זה רק להעיר עוד דבר אחד, לפני מנחה, אולי רק להעיר עוד דבר אחד, שמתוך זה, מתוך מה שקצת הזכרתי, כל הדברים צריכים באמת הרבה הרחבה, אבל הפרק המפורסם של פרק ה' סעיף ה' לאורות התשובה, לא לעמוד תמיד, העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, זה מחלה שבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה. כלומר, כיוון שיש את הפרסה ויש את המסך הזה, והמציאות היא באמת נמצאת בקטנות. התשובה, כמו שהרב כל הזמן כותב עוד התשובה, זה המהלך הכי טבעי של המציאות. המהלך הכי בריא של המציאות. המציאות נמצאת בקטנות, זה לא התחיל בך. זה התחיל מתוך סדרי הבריאה. ככה מתוך סדרי הבריאה הזה, סדרי הבריאה שהמציאות נמצאת במקום קטן ביחס לאידיאל. המציאות נמצאת במקום קטן ביחס לגודל שלה. והמציאות היא כל הזמן הולכת ומתגדלת, גם זה לא מתחיל בך. לא הקטנות של המציאות מתחילה ממך, ולא גם ההתגדלות של המציאות היא גם לא מתחילה בך. אבל הסדר הזה שהאדם שותף, נהיה שותף אל הסדר הזה של ההתגדלות, אומר הרב, זה יסוד התשובה. ומלא הקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתעמך בה בחבלי החטא שנעשו למנהג. נכון, כידוע, סתם כולם חזקו בזה. יכול הרב רומז על דברי חז"ל, על הפסוק, כאבות העגלה חטאה. נכון, שאדם, כאבות העגלה חטאה. אז אהבות העגלה, אומר הרב, זה המחלה הכי גדולה של חטאת שנעשו למנהג, ואני חושב שהרב בכוונה השתמש במושג במילה חטאת. כי חטא זה הרישוי גג, ואבון זה מייזיד, ופשע זה מרד. אז הרב אומר, החטאת נעשית למנהג. כלומר, זה הרגלים כאלה שהם היו סתמים, שאדם בכלל לא שם לב אליהם, זה בא נפל לו מהשרבול. אבל אחרי שזה קרה וקרה וקרה וקרה, אחרי זה כבר זה נעשה למנהג, זה מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אורך חירות של התשובה להעיר בעוצם חילה. אז הסדר של התשובה, זה מאוד יסוד גדול מתוך דברי הרב, והוא מתחבר לנקודה הראשונה שאמרתי, אל הטבעיות הזאת של סדר התשובה. הטבעיות הזאת של סדר התשובה, שיש בה הרבה בחינות ברב, זה לא עכשיו הדבר הזה. איך הטבעיות של סדר התשובה, הרב ממשיל את זה פעם אחת בתור להוציא את החלקים הרעים, כמו שהגוף מוציא את הפסולת. ככה גם הנפש מוציאה את הפסולת. אבל לא רק הוצאת הפסולת של סור מרע, אלא גם סדר כזה של עשה טוב. כי בעל תשובה, הרב צודה הגדיר את זה, בעל תשובה, הוא אמר בעל תשובה זה כמו בעל לשון הרע. בעל לשון הרע זה לא אחד שפעם אחת דיבר לשון הרע, אלא בעל לשון הרע זה אחד שכל הזמן מדבר לשון הרע. בעל תשובה שחזר מדברים עליו, זה לא אחד שפעם אחת חזר בתשובה, אלא בעל תשובה זה אחד שכל הזמן חוזר בתשובה. כל הזמן חוזר בתשובה, הכוונה היא, זה הסדר הטבעי של המציאות שהיא כל הזמן הולכת ומתעלה, וזה הסדר הטבעי גם של החיים שלו שהם כל הזמן הולכים ומתעלים. ומלא זה, זה מחייב את הסדר הזה של ההתעלות של האדם, של הקביעת המטרות, והתעלות המחשבות, והתעלות ההרגשות, והתעלות כל סדרי התורה, והעבודה, והמעשים, והמידות, וכל שנה ההליכה מחי ללחי במדרגה הזאת, וכשכל שנה אדם מסמן לו את המטרות החדשות, שהוא עכשיו אנחנו בזמני אלול, בזמני ראש השנה, סימון המדרגות החדשות שאדם רוצה לקנות לו בשנה הבאה, אומר הרב, זה הדבר הכי טבעי של המציאות. כי המציאות תמיד נמצאת בתנועה כלפי מעלה. ואם אתה נשאר בשנה הבאה, מה שהיית בשנה שעברה, הפסדת את הטבע של המציאות, והפסדת את הטבע שלך. הפסדת את המתנה הכי גדולה שריבונו של עולם נתן לך, וחקק אותה בתוך המציאות, שהמציאות היא נמצאת בסדר של תשובה, וגם אתה נמצא בסדר של תשובה. וכל הימים האלה, אמר לנו הרב במאמרי ראייה, שריבונו של עולם ניסד שהשנה מתחדשת. יש סוף שנה ויש תחילת שנה. ואומר הרב, זה סדר כזה שהודבע בתוך המציאות, כמו שאמרה מסביר על דברים אחרים, שאתה אומר, המציאות היא הולכת ומתחדשת, המציאות צועקת את זה. הזמן צועק את זה. הטבע צועק את הדבר הזה, זה מתחת למסך. והנשמה צועקת את זה מעל המסך. ולכן הרב אמר, זה כל מחשבותיי. כל מחשבותיי זה רק על הדבר הזה. כל מחשבותיי וכל מדרגת החיים זה להפוך את המסך הזה למשהו יותר דק, לחבר בין, לחבר שמיים וארץ, לחבר נשמה וגוף, לחבר את הקודש והחול, בצורה אמיתית ושלמה. שנזכה.
Thank you.